חשובים לחדש, רק כדי להיכנס בראש אל היום המיוחד הזה, היום הדקה גרים, כמו שרבנו הרב ציודה נהג לומר. עסקנו בסוגיה הזו היום בבית מדרשו של רב העיר אמר הדאטרה, מי שזכה והשתתף איתנו שם, להתבונן, זה עניינו של היום, להתבונן חסדי השם ולהודות על ניסיך ונפלאותיך וטובותיך. כמדי שנה שאנחנו בעצם מתבוננים במשמעותו של היום, אז אנחנו יותר ויותר מעמיקים ויותר ויותר מבינים כמה היום הזה הוא יום גדול, כמה היום הזה הוא יום מרומם. ולמי שאחוז בתורתו, בדברי תורתו של רבנו הרב צבי יהודה, אולי יש משהו סמלי, אני לא יודע אם זה נכון שאני מתייחס לזה בצורה כזו, אבל רואים שבשיחותיו אין מהשיחה הראשונה שהיא מוגדרת כרעיון עיתונאי עם רבנו, תת אייר תפשין תת זין, ועד השיחה האחרונה שהיא בעצם שיחת תתוו, השיחה שניתנה בערב יום העצמאות תפשין למא', ממש תראו כמה עשרות שנים בתווך, הרב צבי יהודה בשנים הללו פוקח עיניים מברות, אפשר לומר שמכוחו, מכוח תורתו, מכוח בהירות וצלילות העמדה והתפיסה שלו, אנחנו מסוגלים לדבר היום על יום העצמאות בלי להתנצל, בלי להתבלבל, בלי לחשוש. ואדרבה, יותר מזה, מי שהיה היום, יצאתי מבית המדרש של הרב, של רב העיר, ותופס אותי יהודי שהיה בשיעורים שם, והוא ככה בא לחזור, אומר, ככה תופס אותי בלעד כזה, אני לא מבין, למה צריך להתנצל בכלל? למה אנחנו צריכים להתבייש? למה אנחנו צריכים להסביר על מה אנחנו שמחים ביום הזה? אז הבנתי שכנראה הוא לא היה בתחילת הדברים מה שדיברתי שם. אז אמרתי לו, נכון, בדיוק כזה דיברנו, שהיום אנחנו באים ולוקחים דפי מקורות ומתחילים ללמוד למה חייב להודות ולמה צריך לשמוח ולמה... ולכאורה זה... זאת אומרת, אמרתי, עכשיו מישהו יש לו ספק, לא עלינו, אם צריך לחיות, אני צריך לקחת דף מקורות ולהוכיח למישהו למה לחיות ולהגיד לו, הנה אתה רואה כתוב כאן, ולפי מה שכתוב כאן, החיים הם חשובים, ולפי מה שכתוב כאן צריך לחיות. לדברים פשוטים, לדברים טבעיים. הדברים פשוטים וטבעיים לא צריכים לדבר, לא צריכים להסביר בכלל. אם לא, שאדם איבד את הטבעיות שלו. אדם איבד את הדברים הבסיסיים. הוא לא מבין למה לחיות, זה יש לו בעיה. וצריך לאחד כזה להסביר למה צריך לחיות, לדבר אל ההיגיון קצת. והנה אנחנו מוצאים את עצמנו היום, שאנחנו צריכים להסביר על מה יש לשמוח ולמה יש לשמוח. עכשיו, אין ספק, יום העצמאות, בוודאי שיש מה להעמיק ביום הזה, בעניינו של יום, והתורה הגואלת שעוסקת במהותו של יום, היא עמוקה בצורה שאי אפשר, ויש עומקים. אבל אנחנו עוד עסוקים הרבה פעמים בלהסביר את הדברים הכי פשוטים, הכי טבעיים, על מה אנחנו שמחים. אז יש תמיד את הקומה הבסיסית. את הרגש הבסיסי הזה, במובן מסוים, איבדנו, ואנחנו בעצם בשביל כך צריכים לחזור ולשנן. ליום העצמאות, את עניינו של יום, אנחנו צריכים להבין ולחיות לא רק ביום הזה, באי באייר, כל השנה. כל השנה. כל השנה אנחנו צריכים לציין את משמעות היום הזה. ומה שלאבותינו, כן, אבותינו סיפרו לנו, כשאנחנו יושבים, הסבא והסבתא שעוד חיו בחוץ לארץ, ושומעים מהם, כן, בצורה חיה, היסטוריה של 50-60 שנה, איך הם שחוו על בשרם את הגלות ואת הגאולה, לא צריכים מעבר לזה עוד ללמוד. אין מה, זהו, מספיק שאתה יושב ליד אדם כזה, אתה כבר מבין כמה טוב וכמה חסד השם עושה איתנו. ככה, כמה טוב וכמה חסד. ופה נזכרתי בסיפור שסיפרתי אותו פעם באחת השנים, הוא מוזכר בספר אם הבנים שמחה, וחשבתי אולי שוב לספר אותו, רבים מאיתנו מכירים אותו, אבל אנחנו פשוט זוכים למה שכתוב כאן, ולכן ראיתי לנכון שוב לספר. המעשה שהיה וסיפר אותו הרב אהרון רוזנפלד בחודש אלול בשנת תש"ד, לפני ראש השנה, ואנחנו בפרשבורג, בתוך בית מדרש שומם, שבו הנאצים לא חיפשו יהודים. ופתאום נכנס יהודי מבוגר, ולמרות שהיה מגולח למשעה, ניכר עליו שהוא אחד מבני העלייה. כאשר הציג עצמו כרב טייכטל, זה בעצם הרב שכר שלמה טייכטל, השם יקום דמו, מי שהיה השבוע בלימוד המשותף ביום שלישי, אז למדנו מתוך ספרו, אתם זוכרים? הוא שם תירץ לנו קושייה עצומה, אתם זוכרים את הדף מקורות? היום הזיכרון? אז כן, הוא הביא תירוץ, יישב את השאלה למה הגאולה היא באה בצורה כל כך מסובכת, כן? הוא חיבר את ספר עם הבנים שמחה. והבנו שלא טעינו שלפנינו רב מקובל וגדול בתורה. אחרי שסיפר לנו קורותיו ומה שעבר עליו, ביקשנו אותו שיגיד כמה דברי עידוד, כי האווירה הייתה מאוד מדוקת עקב המרידה בבנסקה, בסטריצה, שגרמה המרידה, שהצבא הגרמני נכנס לסלובקיה כדי לדכא את המרידה, וכדרכם הוציאו את הכעס על היהודים, ואנחנו הרגשנו מה הולך להתרחש. אז הם ביקשו מהרב לעודד אותם. ואז הרב פתח ואמר, רבותיי, מה נאמר ומה נצטדק? האלוהים מצא את אבון עבדיך. מה אפשר לומר על גורל היהודים באירופה? אבל אספר לכם סיפור שיבטא את כל רגשותיי. אני חושב שהסיפור הזה בעצם, אני מביא אותו למרות שהוא אולי קצת מוכר, כי הוא מבטא גם, וכמו שאמרתי השבוע, כל יהודי שבא מאי שם, ארצות הגולה, יכול לספר, לא יודע אם סיפור כזה, אבל המסר דומה. והסיפור הוא כזה, בעיירה קטנה היה גבאי בית הכנסת שנפטר. כדי לתת פרנסה לאלמנה של הגבאי, הוחלט, הוסכם, שהיא תמלא את התפקידים שהם מחוץ לבית הכנסת. הגיעו ימי הסליחות, וכמנהג ישראל היה הגבאי מעורר בהשכמה לקום סליחות, על ידי שדפק הדלתות השער עם מקל מתאים לצורך זה. אבל הגבאי נפטר. אז מי יעורר את אנשי היערה על הסליחות? המשימה הוטלה על האלמנה. בשעה 3 לפנות בוקר, במזג אוויר חורפי, פנתה לפעתי הכפר והתחילה עם עבודת הקודש. התחילה לדפוק בבתים. הבית הראשון שפקדה היה שייך לאדם ושמו שנדור וייס. סיפור אמיתי. הוא הוחרד מהדפיקות. אחרי שקיבל הסבר מהאלמנה, חכך בדעתו והציע לאלמנה למסור לו את מקל הסליחות. והיא תנוח בדירתו, ואילו הוא ימלא את התפקיד במקומה. בשלב הזה אני רוצה לחבר אתכם לרעיון ולמסר המרכזי שעסקנו בו בלימוד המשותף ביחס ליום הזיכרון, על היחס חיילי צה"ל, על היחס למנהיגי האומה וכו'. טוב, כאשר פנה לבית הקרוב אותו שנדור וייס והתחיל לדפוק ולעורר לסליחות, פנה בעל הבית בתמיהה, מי זה? וכאשר ענה שהוא קיבל על עצמו להשכים את המתפללים לסליחות, הגיב בעל הבית בכעס, אוכל חזירים שכמותך, אתה תעיר אותי לסליחות? והוא לא רצה לקום שום פנים ואופן. כאשר המשיך בדרכו לבתים נוספים, התגובה הייתה דומה. מחלל שבת שכמותך לא יעורר אותי לסליחות. או רמאי ונוכל שכמותך. לא יעיר אותי לסליחות. משחק בקלפים, לא יעיר אותי לסליחות. וכך נגמר הסיבוב בכל העיירה עם לג ובוז. כולם נשארו במיטות מבלי לקום לסליחות. בבוקר התאסף הציבור לתפילת שחרית רגילה, והרב קידם את פניהם בתמיהה. מה השנה מכל השנים? למה לא באו לסליחות? אז מה הם אמרו? מה הטענה שלהם הייתה? למה לא באנו לסליחות? מי השם בכל זה? שנדור וייס. נכון? איך נקום לסליחות אם המחלל שבת, האוכל נבלות, טרפות הזה יעיר אותנו? לא עצר הרב את זעמו. שותים. נכון ששנדור נוגע בכל הדברים שמייחסים לו. אבל הפעם הוא לא עסק במה שהזכרתם, אלא לעורר לסליחות, ולמה לא קמתם? ופה פרץ הרב טייכטל וצעק. נכון, הציונים מחללים שבת וכהנה, אבל הם עוררו את העם וצעקו, צאו מתוך ההפכה. הגויים שונאים אותנו, ואין לנו מקום אלא בארץ ישראל. ולא שמענו. וסיים במילים אלה. הלוואי שנזכה לתקן את העיוות ויקבל אותנו בארץ המובטחת. דברים מזעזעים. אפשר לומר בצורה, במובן כזה או אחר, שבאמת היו מן היהודים באירופה שזכו לתקן את הדבר, לעלות לארץ ישראל. ובמובן מסוים לנקום את הנקמה הגדולה ביותר, מי שישמע גם שמע את הסיפור של הרב לאו ועוד כאלה סיפורים שהם על הזכות הזאת של להגיע לארץ ישראל, להמשיך, להביא ילדים לעולם ונכדים ולגדלם לתורה. וגם אנחנו זוכים לדבר הזה. חוזרים לארץ ישראל, בונים בה את המדינה, את הצבא. אני אומר, בפרט בימים כאלה שלצערנו יש הרבה מתח ולשון הרע, ועין רעה על הדברים המיוחדים האלה שהם לא מובנים מעליהם. מדינת ישראל, ממשלת ישראל, כנסת ישראל, וכל מה שאנחנו מרגישים קצת עם כל מיני תחושות לא טובות ולא נעימות בשנים האחרונות, אסור לנו להתבלבל ולחשוב שהדבר הזה מעיב על כל הטוב, על כל החסד שהשם עשה איתנו. הזכרנו את דברי המהר"ל המפורסמים, שבאים כתגובה כלפי מי שאומר, מה, איפה אנחנו, ואנחנו פה, ואנחנו שם. נחזור עליהם בקצרה. המהר"ל מלמד אותנו שגאולה וגלות יש להם הגדרה מדויקת. גלות היא מציאות שבה עם ישראל לא נמצא ביחד, לא בביתו ולא עצמאי. אלה שלושה מאפייני הגלות. לא ביחד כל עם ישראל, לא בביתו בארץ ישראל, ולא עצמאי, אין לו ריבונות. ממילא גאולה היא מציאות שבה עם ישראל נמצא ביחד בביתו בארץ ישראל ועצמאי, ריבון, שלטון, מדינה. מה המציאות היום באמת? המציאות היא מורכבת. מצד אחד, רבים מבני עם ישראל נמצאים כאן, אבל יש רבים עדיין שבחוץ לארץ. מצד אחד, אנחנו ברוך השם זוכים לאחוז ולהכיל ריבונות על חלקים גדולים ונרחבים מארץ ישראל, אבל עדיין לא כל ארץ ישראל תחת שליטתנו. מצד אחד, אנחנו עצמאים, ריבוניים, יש לנו שלטון, ממשלה, אבל נכון, צריכים להתחשב עדיין בדעת אומות העולם וכדומה. גאולה שבדרך. ולכן ביום הזה אנחנו מודים להשם יתברך על כל הטוב ועל כל החסד שעשה איתנו עד כה. ומה עם מה שאין לנו? עליו נתאבל בתשעה באב. יש יום בשנה, קוראים לו תשעה באב, כולנו יודעים. שם אנחנו כואבים, בוכים ומצטערים על מה שעדיין אין. אבל לא לראות את מה שיש, לא לשמוח על מה שיש, לא להודות להשם מטבח על מה שיש, זו חלילה כפיות טובה. עסקנו בסוגיה שנקראת כפיות טובה, מה זה בעצם, פסח לימד אותנו מה זה הכרת הטוב. ולכן אנחנו חוזרים להודות להשם מטבח על החסדים הללו, ונחתום במה שהזכרתי לפני כן, השיחה של הרב צבי יהודה. אולי רציתי להגיע גם לשיחה האחרונה, אבל כששאלו את הרב צבי יהודה על משמעותו הדתית של יום העצמאות, למה אמרתי שיש שם אין דירוג, השיחה הראשונה הרב צבי יהודה אומר, א' שבאלף, להרבות בשמחה בחג העצמאות. איך לשמוח? שמחה על גילוי השכינה, שיבת ציון, שמחה על מדינת ישראל הנבנית מחדש, את זה הרב צבי יהודה אמר בשנת תשט"ז. מה יאמר היום? אתם יודעים מה זה תשט"ז? כ-9 שנים אחרי קום המדינה, 8-9 שנים, מה יש היום? כל בניינה, תקומתה וקיומה של מדינת ישראל ארוגים בניסי ניסים שהקדוש ברוך הוא הראה לנו. כל שלב וכל הישג בבניין הארץ הם שלשלת של ניסים, התגלות הנהגה היסטורית אלוקית. כך עלינו לשמוח ביום העצמאות ולכלול בו את שמחתנו על כל הניסים הכרוכים בבניין הארץ. והביטוי, כן, הרב צבי יהודה אומר, כל טרקטור וכל טנק וכל אווירון שמבצר את המדינה יש בו קדושה אלוקית. על כל דבר אנחנו שמחים להכיר טובה לריבון, על כל דבר. ובעצם למה זה קשה? כי התרגלנו. אז בגלל שהתרגלנו, אנחנו שנולדנו כבר למציאות הזו, או אפילו אבותינו התרגלו, חלקם התבלבלו, ואצל חלקם באופן יזום היה מי שדאג לבלבל אותם. אנחנו צריכים לחזור על הראשונות, לשנן לעצמנו על מה אנחנו שמחים, להעמיק את ההבנה, להעמיק את השמחה, להעמיק את התודה להשם יתברך, ולדעת שנכון, יש עוד הרבה לאן להתקדם, אבל על מה שיש, על הראשית הזאת, אנחנו שמחים שמחה גדולה ומודים להשם יתברך. ותכף ומיד נתחיל בעזרת השם בתפילה ערבית.